שלום רב באולפן בני הראל. אושר מינויו של אלוף הרצי הלוי לתפקיד הרמטכ"ל הבא של צה"ל. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר.
הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים בראשות המשנה לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס אליקים רובינשטיין אישרה בצהריים את מינויו של האלוף הרצי הלוי לרמטכ"ל ה-23 של צה"ל. מוקדם יותר הופיע שר ביטחון בני גנץ בפני הוועדה, הציג באופן רשמי את הצעתו למינוי הלוי והסביר מדוע בעיניו מדובר באיש המתאים ביותר לתפקיד הרמטכ"ל. כאמור, המינוי הזה אושר לפני זמן קצר.
שר הביטחון בני גנץ הגיב להחלטת הוועדה לאישור מינויו של הרמטכ"ל הבא. אין לי ספק שאלוף הרצי הלוי ימשיך את התהליכים שהוביל הרמטכ"ל כוכבי ויקדם את מוכנות צה"ל והיכולות הביטחוניות של מדינת ישראל. אפעל להבאת המינוי לממשלה כבר ביום ראשון הקרוב, דברי גנץ, מהם הביא כתבנו איתי גדסי. ראש ממשלת המעבר יאיר לפיד תוקף בחריפות את הרפורמה המשפטית שהציג היום יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. התוכנית של סמוטריץ' לא חדשה ולא שלו. נתניהו מוכר לקיצוניים את כל היסודות עליהם בנויה מדינת ישראל, כי הוא בפאניקה מהמשפט שלו. ישראל לא תהיה מדינה המנוהלת בידי אנשים שמנסים לפרק אותה מבפנים, כך לפיד. משרד החוץ של אוקראינה הגיש הצעה לנשיא ולדימיר זלנסקי לנתק את הקשרים הדיפלומטיים עם טהרן בעקבות הספקת הנשק של איראן לרוסיה. בהודעת המשרד נאמר כי טהרן נושאת באחריות מלאה לחורבן באוקראינה, וקייב תשלח בקשה רשמית לישראל להספקה מיידית של ציוד להגנה אווירית ושיתוף פעולה. ידיעה שמסר כתבנו המדיני שלמה ריזל. בתמונת דרכים שהראה היום בכביש 90, נפצע באורח בינוני רוכב אופנוע בשנות ה-20 לחייו. כתבנו בנצי לייזרוביץ' מוסר כי כונני מדה וייחוד הצלה העניקו לרוכב טיפול ראשוני במקום, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים יוסף טל באלת. עדכונים נוספים באתר כל חי והתחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
היום מעונן חלקית ומורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה קלה במיטות החום.
תחזית מזג האוויר בחסות 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
ועד כאן חדשות כל חי.
שנה, כל חי תמיד איתי.
מיד אחרי הפרסומות,
שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. רק מלחין אחד יזכה בתואר המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחינים 3 בהשתתפות צוות שופטים ואומנים מורחב שיבחרו את המלחין הבא של המוזיקה היהודית. האירוע יתקיים אם ירצה השם ביום חמישי כ"ה בתשרי 20 באוקטובר בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים, החל משעה 7 בערב. כרטיסים באתר גלט טיקט ב-15 שקלים בלבד.
קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
קופת העיר 100% צדקה תהורה שאינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים כנסו לאתר כל חי.
מהיום יש דרך מהנה יותר לנוע בירושלים, ירופן. סוחרים אופניים או אופניים חשמליים באמצעות צ'יפ דיגיטלי, רוכבים בעיר ומחזירים אותם לאחת מתחנות העגינה. ירופן, נעים בירושלים. לפרטים כוכבית 8230.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
בעלי, הוא בחברה שלו, יעול, וכל שנה מקצתים עובדים. ופיתרו אותו, בהתחלה כפסית, זה נורא קשה, התחלתי לפקוד, והייתי עם תינוקת קטנה בבית, ואיך? בלי פרנסה, אבל הכל מתו התברך, והנה ברוך השם, הוא סיים לימודים, והוא מתחיל עבודה חדשה. זה ממש הוכיח לי שהרבי יש לו רוח הקודש, והוא שמח בתרונה.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
במרכז הרפואי שיבא, המדורג בין 10 בתי החולים המובילים בעולם, מציעים לחדרי לידה חכמים המאובזרים במערכת חדשנית ליצירת אווירת טבע מותאמת אישית באמצעות צלילים ותאורה. וכן, הדרכות מקצועיות לבחירתך, מיינדפולנס, דמיון מודרך ועוד. אז מה מרגיע לך, אמא? שיבא, זה בדיוק מה שמרגיע לך. מתאמת קהילה לרשותכן, 03-530-7996, 530-7996.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות, 03-570-7575.
שקע, יש פה הפסקת חשמל.
שקע, קודם כל תנשום עמוק. ועכשיו, שנן, 055-7103.
055-7103.
יפה מאוד. עכשיו, תקליד את המספר ששיננת, ושלח וואטסאפ לחברת החשמל. יאללה, זזתי.
שלחתי.
חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
הנכד שלנו היה במצב קשה, דרדר, היה לו כמה פעמים החייאות, ממש היה מורדם, מונשם, ותוך כדי אשתי מתקשרת אליי, אומרת לי, שמענו על הצדיק מאבנאל, הלכתי לבית דפוס, ביקשתי מהם שהדפיסו לנו את הכרך, אחרי כמעט שבועיים הוא יצא מהבית חולים, בריא לחלוטין, זה נס תחיית המתים.
חייגו לניצני הקודש, כוכבי כוכבית 5610, כוכבית 5610.
קופת העיר, 100% צדקה טהורה, שאינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
זה תמיד בראש, זה תמיד בראש,
לכל ראש יש ראש. מותג הכובעים הבלעדי מבית ברון כובעים. בדגמי קנץ', המבורג וחסידי. ראש, לראש שקט. לבירור הסניף הקרוב, 1-599-578-946.
אלפי לחנים נשלחו. מאות לחנים נבחרו. עשרות לחנים בוצעו, אבל רק מלחין אחד יזכה בתואר המלחין הבא במוזיקה היהודית.
המלחינים.
מוצ"ש חי מציגה את אירוע הגמר הגדול של המלחינים 3, בהשתתפות צוות שופטים ואומנים מורחב שיבחרו את המלחין הבא של המוזיקה היהודית. ניהול מוזיקלי אמירן דביר ותזמורתו. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, ביום חמישי, כ"ה בתשרי, 20 באוקטובר, בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם, רקנתי 10, ירושלים, החל משעה 7 בערב. כרטיסים באתר גלט טיקט, ב-15 שקלים בלבד.
שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
ערב טוב, חודש טוב, זמן טוב ופורה, חורף בריא ונעים לכולנו, מלא בשורות טובות, גאולה וסייעתא דשמיא, לקראת האתגרים הגדולים של כל יהודי, כל קבוצה, כל קהילה. אנחנו היום באיסור חג של חג שמיני עצרת, שמחת התורה. עכשיו עדיין רוקדים בארצות הברית, בעיצומם של ההקפות, וגם באירופה עדיין שמחת תורה, ואנחנו בארץ כבר נמצאים ביום טוב שני, בזמן שמתחילים כבר את זמן החורף. בראש ובראשונה הייתי רוצה להסב תשומת לב, לפני שנשוחח על עיקר הנושא, על אמצעי שימור של רגשות קודש לקראת החורף הארוך הבא עלינו לטובה ולברכה. איך אנחנו לוקחים את הנקודות, את האפיזודות החשובות המרוממות של כל אחד לפי עניינו, אם זה בכל נדרי, או שזה בשופר, או שזה בהקפות כל כשהם, או בסליחות, וממקמים אותם בתודעה שלנו בצורה עמוקה לכל השנה. הייתי רוצה, בראש ובראשונה, הייתי להוות איזה גורם מטריע אולי, ומזהיר מפני התופעה של הצימרים וכל מיני טיולים לא מבוקרים שיש לצערנו הלכו והתרחבו, והורים עומדים עובדי עצות תחת המילה אחת שהיא מפילה אותם, כולם, המילה כולם, אף הורי לא רוצה להיות שונה כביכול, וכשאומרים לו כולם נוסעים וכולם הולכים, הוא פשוט נופל שדוד, ועלול חס ושלום לגרום סכנה קשה גם לבן מבחינה גשמית, סכנה בטיחותית, וגם סכנה רוחנית. בראש ובראשונה צריך לדעת שיש, הייתי קורא לזה קפידה, או איזשהו יותר נכון אזהרה של החזון איש הקדוש, שהיה אומר לנו מורינו ורבינו רבן ציון פלמן זצ"ל, הגאון הגדול בשמו, שהוא לא מבין למה לא חוזרים לישיבות מיד אחרי החג. באיזשהו מקום הוא אומר, לפני החג, נגיד אפילו בפסח, נגיד שהם הולכים הביתה, לא ערב פסח, אלא שבוע קודם, אצלנו זה אפילו קרוב לשבועיים קודם, כדי להכין את הבית לקראת המצווה של ביעור חמץ ואכילת מצה וכל ענייני הפסח. אבל למה לא חוזרים אחרי החג? איסור חג, עוד יום להתארגנות, מדוע לא חוזרים? החזון איש אמר, הוא לא מבין את זה. המילים האלה, לא מבין את זה, החזון איש, לצערנו הרב, הם מהווים בסיס לאיזשהו סיכון או חשש או כיתרוג, אני מפחד להוציא מהפה. הרי כפי שיתרו וראינו בחופשים, בבין הזמנים הקודמים, בני דברים שקשה לשמוע אותם. אסונות קשים, משפחות התרסקו כתוצאה מאחד שבים טבע ואחד שנעלם בבריכה ואחד שנפל בצוק וכל מיני דברים ששם ירחם, אנחנו תמיד שומעים, ואני אישית מפחד לפתוח את העיתון היומי שהחרדי שמופיע כמובן מי יודע מה קוראים, מה קרה אתמול, מה קרה שלשום, מתוך החשש של אותה הקפדה של החזוני שהוא לא מבין למה לא חוזרים. ומי שצריך לחמת איזושהי סיבה בריאותית או איזושהי סיבה נפשית, שיעשה את זה אפילו, איך אומרים, עדיף באמצע הזמן. כמו שכמה וכמה ראשי ישיבות אומרים, אם יש לך ללכת סידור לרופא, אל תלך ביום שישי. יום שישי הוא זמן רפוי, וזה עלול להרפות את כל הישיבה ולהזיק לישיבה. תקווה תור דווקא לאמצע השבוע, ואז בסדר, תלך, תעשה את הביקור של הרופא, ותחזור. אבל לא ביום שישי. יש איזשהו סידור אחר, דחוף מאוד שלא ניתן לעשות אותו על ידי אחרים. בבקשה, תעשה אותו באמצע השבוע. לא בזמנים רפואיים שהם רגישים מאוד ומקלקלים בגורמים תגובות שרשרת וגלי הדף נוספים. כנ"ל כאן, מי שיש לו איזה צורך, בבקשה שיעשה את החופשה הזו באמצע הזמן, לא בזמן כזה שהוא רפוי. והסכנות הן נוראיות. זוכרני שהרב שח היה מטרה לא לעשות דברים ברורים, לא עושים דברים לפעמים בזיזים, דברים שאינם מספיק אחראיים, אין להם ניסיון בלארגן טיול באופן מבוטח, אמיתי, ועלולים למצוא את עצמם במצבים ממש מסוכנים. ולכן ההורים צריכים להיות הילד הרע, שכאן פשוט לא מאפשר לבן להסתכן. כמובן שצריך להביא חלופות, עדיף שאבא ואמא ייסו איתו יחד, או מישהו מוסמך מטעם המשפחה, שהוא בקיא בדבר ויודע איך לבצע את הניהול של הטיול או של הביקור הזה באותם אתרים, ללא סכנות, אני אתייחס כרגע לסכנות הגשמיות, שהן מלאות. היום הצטרפה סכנה נוספת בגלל המתיחות הביטחונית עם הערבים וכל האינטיפאדה שהם עושים באמצעים של ממש כלי נשק חמים למכוניות חולפות, במקומות גם לא ערביים מובהקים כמו יהודה ושומרון, אלא במקומות ערביים בגליל ובדרום באזורים שונים. ברור שצריך להיזהר מהם עד מאוד ולא לסמוך על כלום. זה כמו שילד צועק שהוא לא רוצה לקבל זריקה, ואבא ואמא ייתנו לו את הזריקה כדי להציל את חייו, ולא להיכנע למילים כולם, כולם, כולם. גם מומלץ להתקשר, לברר את העניין, כמה מהכולם הזה זה נכון. לפעמים משנתון של 100 תלמידים או של 70 תלמידים, מספיק ששמונה או עשרה נוסעים, זה כבר נקרא אצלו כולם. מה עם השישים שיותר מתונים ועושים דברים יותר מועילים, יותר מבריאים, יותר שקטים? למה להתייחס מיד למילה כולם הזה? ברור שעצם הצורך הזה מלמד על משהו, וזה מצריך טיפול שורש הרבה יותר עמוק. מה פשר הריגושים האלה שכל הזמן מחפשים ללא הרף וללא סובה, שוב ושוב ושוב, עוד ריגוש ועוד הרפתקה. ויש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400 ו-500, ולא נרגע. הדבר הזה נובע מאיזשהו חסר שמצריך חשיבה מעמיקה מאוד מאוד בשורשי השורשים של העניין הזה, אבל זה כמובן לא נעשה כאן כרגע. אנחנו מדברים עכשיו למעשה ביום הראשון שלאחר צאת החג, שהמתכננים בונים את טיוליהם והרפתקאותיהם במקומות שונים ומשונים, שלא לדבר על התופעה של הנסיעות לחול, שאסור להסתיר ולטטע אותה מתחת לשטיח. איזה פריצות יש שם בנמלי התעופה, גם אצלנו בטרמינל 3, מקום שהוא שצוף בפריצות שלא תתואר. מה שבחור ישיבה הולך ורואה שם עד שהוא מתיישב על מושבו במטוס. כמובן מה שקורה בתוך ההגשות של המטוס, ומה שקורה במקום הנחיתה שלו, ובכלל תחושת התחושה הזו שנמצאים מעבר לים, ובכלל במקומות בצימרים לא מחויבים לכלום, רמת הניסיונות כבדה ביותר. וכידוע היסוד של רב חיים שמואלביץ, כי תצא למלחמה על אויביך ואז וראית בשביה אשת יפה תואר וכולי, שואל רבי חיים, הרי מי יוצא למלחמה? כל מי שקצת יש לו עבירה קלה הוא כבר חוזר מאורחי המלחמה. כל איש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, נאמר קודם בסוף פרשת שופטים, ירא מעבירות שבידו. מי שסך בין תפילין של יד לתפילין של ראש, מי שהוא ממש קל שבקלים, הוא חושה, הוא חוטא, כבר יוצא מהצבא. אז מי נשאר שם? נשארו שם רק ממש צדיקים אמיתיים. אז מה קרה להם לפתע? שראית בשפייה, בשביה וכולי. איך הוא פתאום ינפה לכאלה תהומות של תאווה ויצר הרע, שכתוב בפסוק שלא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, איך הוא הגיע לאונסים כאלה? התשובה של רב חיים היא משפט בין שתי מילים, כי תצא. כי תצא. ברגע שאתה יוצא מהחממה, ברגע שאתה יוצא מהמסגרת, יש סכנה. אפילו לצדיקים האלה. הם לא עמדו בניסיונות מהסגנון הזה, ואז מתחילים לצוץ כל מיני כוחות רעים שהיו שקטים וחבויים. שמעתי שאומרים על זקן, שזקן מופלג שגר בביתו, אז לא מוציאים אותו מהבית לכל מיני מעברים חדים, משום שזקן משול לארון ישן, ישן, שנמצא בבית כבר 100 שנה. כל זמן שאתה משאיר אותו במקומו, הוא מתפקד, הוא חי, הוא משמש עם מדפה ועם דלתותיו וכולי. הרגע שאתה מתחיל להזיז את הארון הישן הזה, אתה מתחיל לראות שהוא מתחיל להתפרק לך בידיים. כך בהקשר הזה של מי שיוצא באופן כללי ממסגרת שבונה אותו, בפרט מדובר על צעירים, גם מבוגרים נמצאים בחשש כזה, כמי שטס ונוסע, ולא כדאי לפרט איזה ניסיונות כבדים יש לכל הטסים הללו, וכמה הם צריכים יראת שמיים כדי לחיות את האמונה שהבורא רואה אותם גם כשנמצאים בארצות הברית או באירופה, או במקומות בילוי אחרים, ושאותו בורא נמצא גם בירושלים וגם בבני ברק, וצופה בכל מעשיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, זה האלף בית של יראת שמיים. אבל כשמדובר על בחור בתהליך התבשלות, בתהליך ההתייצקות שלו בתור אישיות, שהיא באה לשאת את עצמה בעולם הניסיונות והיצרים, התאוות והפיתויים שיש בתקופתנו, אתה צריך לשמור אותו ממש כמו בשיא תקופת הקורונה, בשיא הבידוד, שלא ידבק מכל מיני השתעלויות או כל מיני נשיפות אוויר של מי שלידו, מיד זה עלול להדביק אותו מלמעלה עד למטה. לכן על ההורים מוטלת החובה הברורה ביותר, לא לגלות רפיסות, לגלות נחישות, לגלות עוצמה הורית, ולהפעיל סמכות הורית במלוא התוקף, כיוון שמדובר על שאלות של חיים ומוות, ולהציע חלופות, אחד מהם, תיסו אתם. אנחנו נוסעים, אנחנו הולכים. קשה לי לשכוח את אותו סיפור על אותו אברך בבני ברק, שבא למורינו ורבינו בעל המנחת יהודה, רב מיכאל יהודה לפקוביץ', ושאל אותו בתחילת עונת החורף, כשהשבתות התחילו, ימי שישי היו ארוכים, כלומר לילות שבת היו ארוכים, ימי שישי עד הדלקת נרות היו קצרים כמובן, ושבת נכנסה כבר באזור 4:30, 4:15, וסיימו את הסעודה כבר באזור 8, ואז תחילת הערב ביום רגיל, והבת שלו רוצה ללכת לטייל בחוף רבי עקיבא, מה שנקרא עקיבא טורס, עושים טיולים הלוך ושוב, וכמובן יש שם ניסיונות בצמתים שונים, יושבים תמיד, נמצאים פחי זבל, נמצאים כוחות שליליים, ומפספסים ושורקים, וכל הניסיונות הידועים שמיד צצים, ומצד שני, הוא לא יכול לסרב, ברגע שהוא יסרב, אז ייווצרו בבית מתחים, מצד אי הנעימות, הבת שלו תיחס ותבכה, וזה ייצור אווירה קשה מאוד בבית, הוא עלול להפסיד בכלל את ההשפעה שלו. ומצד שני, אם הוא יסכים, הוא נכנס לסכנה. מי נמצא שם? איך אפשר לבטח? אתה יכול לעשות אזור סטרילי? מה עושים? אז הוא בא למורו ורבו, בעל המנחת יהודה, מורינו גדול הדור, רב מיכאל יהודה לפקוביץ', זצ"ל. אז הוא שאל אותו, מה אתה עושה באותו זמן, לאחר שסיימת את הסעודה בליל שבת, אחרי כשעתיים, כבר נהיה באמת 8, מה אתה עושה? אתה כבר הולך לישון מ-8 בערב? אמר לו, לא, יש לי הרבה סדורים, אני לומד 70 דף, יש לו את המסגרת של צאנז, יש לו 70 דף של סיום השס בתקופה קצרה, ויש לו מבחנים רציניים, מה השאלה? הוא חוזר, הוא אומר לו, הרב, תשמע, אני מציע לך, תקדיש זמן ותציע לבת שלך שאתה רוצה לטייל איתה ברחוב רבי עקיבא. כדי שאחרים לא יטיילו איתה. פשוט, אין לה שום כוונה רעה. היא לא מתכוונת בכוונו סוי להזיק. היא לא מתכוונת במזיד למשהו שלילי. פשוט רוצים לצאת, להתעברר, יש פה זמן, 8:00, 7:30, לראות אנשים, ותגיד לה שלמה לא, היא לא חושב שהיא תסרב, תשוחח איתה על ניסיונך העשיר בעבר. סיפורים של השגחה שראית בעבר, סיפורי משפחה שאתה חושב שהם חינוכיים להעביר לילדה, זיכרונות נעימים אולי מההורים, מהסבים, תתעניין מה קורה בבית הספר, בתיכון, תשאל, תנסה קצת להיכנס לנפשה, ובאמת להיות יותר בידידות עם הבת הזו. ואז אני חושב שזה יפתור את הבעיה מכל הכיוונים. גם תהיה אווירה נעימה, וגם תהיה בטוח שלא יעונה לכל אבן, ולא יהיו ליצים בסביבה וליצניות למיניהם. וגם היא תרגיש נעים שתרוויח פה קשר אמיתי בין אב לבת, וזה יכול להועיל לך בהמשך בכל ההתמודדויות שיש בחיים, כשהיא פתוחה איתך ומספרת לך את ניסיונותיה וכו'. הכברך הזה כמובן שמע בכל מורו ורבו, ואי אפשר לתאר איזה תועלת הייתה לו מההצעה הזו. זה פשוט גרם לקשר עצום בתוך הבית, לכבוד הדדי, להערכה, וממילא לבסיס לפתרון בעיות שנוצרו בהמשך, בכל מיני התמודדויות בית ספריות שיש בחיי החברה, בנושאים שאחרי זה הגיעו לידי קדם שידוכים וכדומה. אני פשוט רוצה לאמץ את המודל הזה גם עכשיו, גם בנושא הזה, מי שחושב שאין ברירה, בבקשה, שישקיע, יחשוב, ויעשה את זה בצורה זהירה, כמובן, לדעת מי לנסוע, עם מי לנסוע, לא לנסוע בצורה שתגרום, כמובן, שאלות של ניסיונות נוספים עם משפחות מקבילות שיש להם בנים ובנות, ודי לחכימה ברמיזה, שיעשה את הכל בשום שכל ודעת, ויבין את הצפוי, יבין את העתיד, ויצרף תפילה בדמעות לבורא שיצליח בחינוך ילדיו. זה מביא אותנו לנושא השני של הניסיונות הרוחניים. ההורים צריכים לדעת, צימר שווה אינטרנט. אני חוזר, צימר שווה אינטרנט. ברגע שאין, צריך לברר את זה באלף ברורים, וגם אם אין שם אינטרנט, יש מכשיר אחר, יש גם בחבר'ה שמגיעים, מישהו שמספיק שיבוא עם חצי טאץ', זה מספיק. שהוא יבוא עם טלפון כשר, עם חותמת כביכול כשר, שכתוב עליה, מאושר ועדת הרבנים לענייני תקשורת, כמובן זיוף גמור, שמפיל ומפיל חללים בעולם הישיבות. חללים רבים בעולם הישיבות, שחיים חיים כפולים, שמבחוץ הוא בישיבה בין ישיבה וההורים חולמים שהוא דתי או שהוא בן ישיבה והוא למעשה חי בעולם אחר ומתפקד בשתי העולמות כדי לא לעורר כל מיני חששות וחשדות ולא לעורר את הערים מריבצו בבית או אצל הסבא או אצל הראש ישיבה, הוא חי בשני העולמות האלה. הסיפור הזה של החצי טאץ' עשה הרס שלא יתואר ולא ישואר בהקבלה לכל עולם האינטרנט, ומספיק שאחד יביא, וזה נראה טלפון תמים, מספר כשר, קומה כשרה 05041, והכל בסדר, וכולם מתקהלים סביבו בלילה, ביום, אין לך ילד. הוא משחק, אין השגחה, היצרים עובדים, כי תצא, כמו שאמרנו, כי תצא וראית, ברגע שיוצאים, מיד מתעוררים כוחות שכמובן האדם יש לו כוחות נמוכים בתהליך התרכובת שלו, ועל כן הוא נמצא בניסיונות כבדים ביותר. ולפנינו הופיעו, אני יכול לומר פה, מאות הורים שמבקים ילדים שנשרו מהמסלול, למרות שמבחוץ הם נראים חרדים, בגלל אותם סיפורים של צימרים. ניקח מקום כמו טבריה. טבריה שורץ אינטרנט. רבותיי, נא לבדוק מלונות שמשלמים עליהם 15 דולר לערב, או 20 או 60 שקל, שירותי אינטרנט ליליים מלאים. כל האזור של החוף, באנו לשם פעם ופעמיים, היינו בשוק את מי אנחנו רואים שם על החופים. מקומות הכי פרוצים שיש בארץ ישראל מבחינת הציבור הכללי, הולכים שם בני ישיבות, חלקם עם ברמודות, הרי חם שם, וחלקם עם לבוש ישיבתי מלא, ואני אישית, כתוצאה מיוזמה של כמה צדיקים שם באזור, על יד בית חבד שם באזור ההוא, שואל אותם מה אתם עושים כאן, ולא יכול להביט לא ימינה ולא שמאלה, אז צריך להשפיל את עיניי. מה אתם עושים כאן? חזל אומרים שאם אדם הולך בכזה מקום, אפילו שהוא סוגר את העיניים, הוא נקרא רשע. איקה דרכה אחרינה, במקום שאדם יכול ללכת למקומות שקטים, למקומות רגועים, במסגרת שמורה, והוא הולך לשם, יש דין שאפילו אם הוא יעצום את עיניו ולא יראה שום מראה אסור, מגדיר אותו הבורא כרשע. רשע. מה אתה עושה פה? באמת שמעתי משני ראשי ישיבות למחרת, שקבוצה של כנראה בני תורה שהלכו לשם, עזבו את המקום מיד בתום השיחה הזו, וחזרו לאזור המרכז מטבריה. ושאלתי את אחד מראשי הישיבות, מה הם מסבירים? אז הוא אומר שהוא שאל את ההורים, מה עושה בחור כזה באזור טבריה ובצפון? מה לא ולסיפור הזה בכלל? איפה זה מגיע? התברר לי, זה כבר היה לפני כמה שנים, איזה 8-9 שנים, אולי 10, אולי 7, משהו כזה. אז הוא אומר לי, כן, הוא שאל את זה, את ההורים הצדיקים האלה, את הבן הטוב שלהם, לא מדובר באפילו, מדובר בבן איכותי ביותר, איכותי הכוונה מבחינת עירת שמיים, לא רק שהוא מתלמדן ועובד עם האצבע למען כל מיני דברים שהם קצת שלא לשמע, אלא באמת צדיק, מדקדק בהלכה, קם לזמן הראשון של מגן אברהם בקריאת שמע, הולך להתפלל בשבת ב7:30, ב7 אפילו, מה אתה מחפש בטבריה? לא נעים לו, ישאלו אותו בתחילת הזמן, מה, לא היית בצפון? התחנון. התחנון, אתה דוס, אתה בני ברקי, אתה ראש בקיר, אתה פונדומנטליסט. אתה אולי צולניק, זה המילה הכי מפחידה, את הגיבורים הגדולים. מאוד מפחידה, שמה יגדירו ויעמיסו עליו, ידביקו עליו את התווית הזאת שהוא צולניק. צול, כביכול, ראשי תיבות צדיק ורע לו. לא שמעתי את זה ממקור ראשון, אבל שמעתי ממקור שלישי, שהיה מישהו שאמר מהגדולים, שמי שהמציא את המילה צול עם הקונוטציה השלילית המזעזעת שלו, הוא חושב שהוא אינו קלה, גיהנום ייגמר, והוא עדיין לא ייגמר להישרף שם. כיוון שהמילה הזו כל כך מפחידה בחורים או בנות, שגורמת להם להראות שהם לא צולים, ולעשות פעולות לא רציונליות, העיקר להראות שהם לא כאלה פרומרים. ושמה ידביקו עליה שהיא נראית עם חצאית רחבה, עם כפלים, או שהיא נראית עם שיער אסוף, שמה יגידו עליה שהיא צולית, וכדי לאויצי מליבום של חוישבים שהיא צולית, אז היא צריכה להראות שהיא מודרנית, ואז אין לזה גבול. זה משהו מפחיד, אומר, מי שהמציא את המילה הזו, שקנתה שביטה וקנתה היקף אדיר של הצול או הצולי, או צולניקי או צולניקית, מי יודע אם אפשר לנקות את עוצמת הקטם בהחטאת הרבים בהיקפים כאלה שהוא גרם בעולם. משום שלמילה הזו יש כמובן קונוטציה צליל כזה מגעיל, שלילי. ואף אחד לא רוצה שידביקו עליו את הצליל הזה. או המילה יחנס או חניוק. שמה יגידו עליו שהוא חניוק ויחנה או יחנס. לא יודע, כותבים את זה עם חף או עם חטא או עם עין, אבל זה מילה כאן שהשטן משתמש בה כדי לגרום לאנשים לברוח מקיום רצון השם ורצון היהדות האמיתית, אז הוא השתמש בכל מיני כלים, ביניהם כלים נפשיים, פסיכולוגיים מאוד עמוקים. שמה יגידו עליו שהוא צולניק או יחנה, או אולי הוא שהוא יותר מדי בני ברקי או דוסי, ולכן הוא צריך להראות שהוא בעניינים, הוא בעניינים, ולכן הוא משלם מחירים. צורות של מכנסיים, צורות של חולצה, צורות של תספורת, מבנה של כיפה, גובה, היקף, עומק. כל מיני פרטים שעניינם מטופש ברמות שקשה להעריך עד כמה הם מטופשים, אבל זה במסגרת השיגעון תופס מקום מרכזי שם, ומודדים שם כל דבר, ולפי זה נקבעים התנהגויות של אנשים. וההתנהגויות החיצוניות האלה מוליכות אל דברים שאחר המעשים נמשכים הלבבות, והוא לא ציפה למצוא את עצמו בכזה מקום, כמו שהם הרבה אומרים לנו, אבל פתאום הוא מצא את עצמו במקום כזה נמוך. והוא לא חשב שהוא בעצם שוחה לשם בגלל התשלומי מיסים גבוהים כל כך שהוא משלם לחברה, שמה יגידו עליו שהוא כזה. אז אותו הורי שישי ואומר לי שהוא שאל את אותו הורי שבא להודות לו על כך שהבן חזר מטבריה עוד באותו לילה. אז הוא שאל אותו, מה מביא את הבן? הוא אומר, שאלתי אותו, מה לך ולסיפור הזה? יש כאלה שאתה רואה שהם... הם בניסיונות באופן כבד, ועליהם צריכים לעבוד באמת בטיפול נמרץ יותר. אבל יש כאלה שהם באמת לא שייכים כל כך בכלל לסוג בילוי הזה בכלל. אז מה לך ולסיפור הזה להתחיל לנסוע עם הציציות בחוץ, ועם החולצה, עם השרבולים הארוכים, ועם למה? שמה ישאלו אותי בתחילת הזמן, אם לא, אם הייתי בצפון, ואם אני אגיד שלא הייתי באף מקום, יצחקו עליי. יגידו עליי שאני חנון. שמעת? חנון, לא חנון. חנון בשווה. שווה שהוא נשמע כמו שווה נח, למרות שהוא בראשית מילה. חנון, יגידו עליו. ולכן הוא הלך ונסע למקומות שונים. רבותיי, את מי פוגשים במפגשים האלה? לאן נוסעים? הרוח, האווירה. אם לא משגיחים באלף בדיקות, מי החברים? האם הם רציניים? האם הם יראי שמיים? האם הם יודעים את הגבול בין הוללות לבין שמחה? בין חילוץ עצמות לבין השתוללות? האם יש שם איזה מין אדם או בחורים שהם באמת משכמם ומעלה, שיודעים לשים קווים אדומים לחברה ולא להיסחף, כיוון שרוב רובם לא מתכוונים לרעה. אני מדגיש את זה. רוב רובם שהולכים לשם מחפשים סתם ריגושים, מחמת איזשהו וקום פנימי, נפשי, רוחני, וזה דבר שצריך ליבון למה. לא רואים אתגר לצערנו באתגרים רוחניים של מסכתות אחרות, בליבון מושגים כמו שמדרבנים בישיבות. תיקח נושא, כמו שהרב שח היה אומר, בן הזמן אם בנה אותי ובנה כל כך הרבה בחורים, כשהוא ליבן נושא לפי זמנו, לפי רצונו, מקום שליבו חפץ, נושא שליבו חפץ, שקע בספרייה מסוימת על נושא ששמו רוב וקרוב, או נושא ששמו מיגו, או נושא שקשור לסוכה, או מצה, או משהו ממועדי ישראל, או משהו בקודשים, ועשה על זה קונטרס של 100 דפים, והוציא את זה לאור, ודווקא בין הזמנים, לא תופס אותם לצערנו, זה לא פשוט. כמו שאותו בחור אמר, מה לעשות, אני לא מרגיש את הסוכריה, אני לא מרגיש את המתיקות, אני לפחות להתפלל חייבים כמובן, הערננו בתורתך, הערבנה בדמעות שלי, שאת זה אתה כן יכול. אתה יכול לומר לי, כן, אני לא מרגיש שזה מתוק, אבל לבקש שזה יהיה לך מתוק בפה, גם את זה אתה לא יכול. כאן כבר יש מקדמה, משהו הרבה יותר מוקדם, בלקות שקיימת פה. תבקש. אני יודע שאם אדם אין לו טעם במשהו, הוא מבקש מהבורא, תעשה שיהיה לי טעם. הוא נפגע בקורונה, 15,000 נקודות של חוש טעם נעלמו לו, אז הוא מבקש מהבורא שירפא אותו. ויכול להיות, יוכל להיות לו טעם בדברים הללו. כאן, אתה שמעת כל כך הרבה שזה חשוב, אתה יודע שיש אלפי בחורים, אלפי אברכים, עם ישראל, 3,300 שנה, שקוע בתורה הקדושה הזו. אתה לא מאמין שזה מתוק. אתה עדיין מסתפק האם זה מתוק. מי משה קיבל תורה מסיני עד יהושע, המשך עד תקופתנו, חפץ חיים, חזון איש, הרי במיגור, הרבי מסלונים, הבבא סאלי, הרבי מבלז, אתה, כולם מדברים תורה, 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 אין מתוק מזה, אין הנאה מזה, הנאה, הנאה בעולם הזה, אתה לא מאמין להם? היום, תיקח בחורים, בכל ישיבה, תמיד תמצא קבוצה שכן נהנית, אתה מבין שמשווקים פה משהו שהוא סחורה אמיתית, נצחית, מתוקה, לפחות תבקש, לפחות תבקש, על זה יש קטע שנקרא בידיד נפש אב הרחמן. משוך עבדך אל רצונך. אבא, אני מבקש ממך, אתה בראת אותי, אתה עשית אותי. נתת לי את העין, ברוך השם, אין לי גלאוקומה, אין לי בזילה, אין לי קטרקט, אין לי יובש, אני מודה לך מקרב הלב, אני רואה ברור, אין לי שום בעיות בראייה. אבל מה לעשות שאני לא אוהב ללמוד תורה, אני לא מוצא בזה טעם. אני עושה את זה מסיבות חברתיות, מסיבות מחויבות משפחתי, של מחויבויות משפחתיות וכדומה. אבא, תן לי טעם. למה אני צריך לעשות את זה בגלל חובות חיצוניים? אני רוצה להתחבר בזה בעצמי. אבא, יש אבא שלא יענה לדי. יש מצב שהבורא לא יענה לך. ניסית פעם מעומק הלב לעשות את זה בארבע עמותיך, בלי לשלם מיסים לשום חבר ולקבל שאלות מה קרה לך שהתפללת חזק עכשיו? מה קרה לך? נהיית צולניק, נהיית דוס, נהיית אויבד, מה? תנסה בבית שאף אחד לא יראה אותך אם אתה מתבייש עדיין. אני זוכר את התקופה הראשונה שאורי זוהר חזר בתשובה, אז הוא סיפר לנו, הבדל לחיים ארוכים, שהוא היה בבית והתבייש לצאת למניין. הרב זילברמן וכל הגורמים במשך שנתיים שהוא תחקר את היהדות, הוכיחו לו חד משמעי, יש בורא לעולם, הוא שומע אותך, אתה תיתן את הדין על כל פיפס קטן שלא עשית, לפי ההוראות, משום שלא, זה לא רק בגדר עונש, פשוט אתה בכל עבירה חיבלת בעצמך. כל עבירה שאתה עושה זה לקחת סכין ולחתוך עורק. תבין, לאדם יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. הגוף זה בסך הכל כמו הנעליים, זה החלק הכי תחתון. זה החלק שהוא המעטפת של החלק התחתון של קומת האדם. אתה הרבה יותר גבוה, הוא הבין הכל, אבל הוא לא מתחבר. אז הוא התפלל בבית, הוא התבייש. הוא התבייש ללכת לבית כנסת בתל אביב. אורי זוהר, הקומיקאי, הבדרן מספר אחד במדינת ישראל, זה שרואה אברך ורוצה לקרוע אותו כדג, הוא זה שיהיה פתאום דוס, אי אפשר להאמין, מה? אז הוא התבייש, לא היה מסוגל. היה לו שיטות בהמשך להתמודד עם זה, אומר, אני גם צוחק על עצמי, בוא נצחק על עצמי ביחד. אבל בהתחלה הוא פשוט לא יצא מהבית, אז מה קרה? הוא התפלל את התפילה הראשונה שלו, ופשוט רק לשמוע את התיאור, איך שהוא תיאר, איך שהייתה נראית התפילה הראשונה שלו. זה פשוט לבכות. ואיך שהבורא ענה לו בגדול, 46 שנים שלא עזב את הבורא, בלי אפשר, אפילו זמן קצר לפני שהוא עזב את העולם הזה, איך שהוא עשה ברכת שהכל נהיה בדברו, כמו ששמעתי מהרב זייבלד, שליט החברותה שלו שנים בבוקר. הוא היה פשוט לא מבין איך אתה מברך, אתה מדבר עם אלוקיך. אתה יודע מה פירוש המילה אלוקים? זה חבר שלך, זה שמנשים אותך ויצר אותך, כולל את הלבלב ואת הלב שלך ואת הכבד. והוא עשה אותך כאן, ככה אתה אומר לו, אתה, ברוך אתה, השם אלו. אתה דבר איתו בדרך ארץ, התארך לקחת את הכובע. לא עשה ברכה בלי ששם מגבעת על הראש, באותו זמן לפחות. דבר בעד, הוא היה מתווכח על זה ולא נותן מנוחה, כולל לבני משפחתו. לא נתן מנוחה, אתה מברך, תגיד כל מילה, מה אתה בולע מילים? כן, אותו ריזור, בדרן מספר אחד, קומיקאי מספר אחד, תסריטאי, במאי, כל העקרית ובירעם, כל המלחמות, שיא השמאל, סיטרה דה שמאלה בסיקור, בשיא הכוח. כן, התחבר לאמת. לא עושה שקר בנפשו ומסתכל על האמת בעיניים. תגיד כל מילה בצורה ברורה, ומה אתה בולע מילים? תשע מילים, הוא לא מסוגל לומר, אתה חייב לזלול מיד את החמצוץ או את הבשר או את הקפה, חכה רגע, תתפוס את זה ביד ימין, ברוך, אתה מקור הבריכה העליונה, אתה מקור השפע בעולם, אתה זה שם קדוש המילה אתה, לרבי דוד אבוחצירא אתה לא אומר אתה מול העיניים, אתה לא אומר לו אתה, אדו, לפני שאתה אומר שם השם, אבו לה השם כבוד שמו, מה אתה קורא לו בשם הפרטי שלו? אדו זה השם הפרטי של אלוקים, אתה בא לרבי דוד אבוחצירא ואומר לו, דוד, תן לי ברכה. כבוד הרב, כבוד הרושיבה, אדרבה, איילי גלוב, איילי גלבה. מה אתה אומר, אדון בלי חשבון? אדון הלבלב, אדון הכבד, אדון התחול, אדון הכבד, אדון הקיבה, אדון המוח, אדון הלב. אדון משהו, אדון התפוח הזה, אדון הגלידה הזו. מלך. מלך, תראה איך מה, תראה מה זה גינוני מלכות, אפילו בארמון בקינגהם איזה גינוני מלכות, שזה חסר כל סמכות שם. איזה פחד הולך שם, תשאל את הצלם, שצילם שם איזה 15 שנה. זה לא פשוט. העולם לא מלך של איזה, בלי שום סמכויות ובלי שום כלים. העולם לא של בריטניה. בורא פרי העץ, נתן לך את הוויטמינים שבתפוח אלכסנדר או דלישס או יונתן כדי שיהיה לך טוב וזה יזין את גופך. מה מוגזם פה? רק אל תהיה בהמה כזאת, תפסיק לבצע זלילות כאלה, תתבונן רגע. ואז להפך, התפוח הזה ישמש כלי לעבודת השם ולא תהיה מתבהם, לא תהיה בהמי כתוצאה מהאכילה הזו, אומר רבנו חיים ויטל, משום שהתפוח הזה הפך להיות תשמיש קדושה, זה כמו קורבן. אתה מתפעל באמצעותו מהבורא, אז הוא משמש כלי לעבודת השם. אתה מבריא את גופך, שוב כלי לעבודת השם. אתה מתפעל ממגוון הטעמים שהבורא השתיל, פעם בו באבוקדו הזה או בתבשיל הזה, למה לא? בכל אופן, אורי זוהר בתפילה הראשונה שלו, הראשונה, ביקש. ועמד מול הקיר בסלון שלו והתפלל תפילת 18. אחרי חצי דקה, שם את הסידור למטה והרגיש משוגע. הוא לא מבין מה הוא מדבר לקירות. הלב שלו מאמין. יותר נכון, השכל מאמין. הלב לא. הוא היה כזה מתוסכל. אחרי שנתיים של התאמצות וברור האמת היהודית בכל הכיוונים. ויצירת קשר החלק הפחות מפורסם עם פרופסורים הכי כופרים בארץ. כדי שיעמידו לו שאלות, שיעמיד אותם לפני הרב יצחק שלמה זילברמן. כדי שיוכל להביך את הרב זילברמן ולתת לו מנוחה מההתקפת אטום הזו של יהדות שיש על אורי זוהר, שהיהדות אמת 3,300 שנה. ונועץ עם פרופסורים כל כך כופרים, קשים מאוד, קשים, והציגו שאלות שלא התחילו בכלל. ואז הוא ראה זאת האמת. פשוט, כולם בעלי תאווה. פשוט, והתאווה, השוחד של התאווה, מעבר להם את השיפוט האובייקטיבי. הם לא יכולים לשפוט כלום. הם רוצים לחיות בצורה בהמית, ולהציג את זה כתזה, כתזה מתקדמת. זה, הוא קלט את האמת פה במערומיה. ולכן, הוא התחיל לצעוק, וזאת הייתה התפילה הכי חזקה שיש בעולם. אבא, פשוט בדמעות שלי, שמול אותו קיר, אחרי שהוא התגיע למגן אברהם, או אתה גיבור לעולם השם, אם אתה שומע אותי, תן לי איתות, אני מרגיש טמבל. אני מרגיש שאני משוגע עם דיפלומה. אני עומד פה לפני קיר עם טיח וטיט ומדבר לטיח. אני משוגע. אני מצד אחד יודע שאתה שומע, יודע שאתה קיים, יודע שאתה שומע אותי. מצד שני אני מרגיש משוגע. שאני מדבר לקירות ולבלוקים פה. וכשהוא בכה, השם ענה לו. אני אישית הייתי בין אלה. שהלכו לישיבת אש התורה כשהיינו בחורים בירושלים, כדי לראות איך אורי זוהר עומד לפני בוראו בתפילה. איך הוא עומד מול בוראו? איך שהוא מתרפס ומתחנן כבן... הרגיש, הבורא, הוא הרגיש קומוניקציה, תפילה זאת היא עוד פתילה, פתילה זה חיבור בין הלהבה לבין השמן. הקדוש ברוך הוא נקרא בבחינת אש אוכלהו, והגוף שלנו זה כאילו החלק הפיזיולוגי שנקרא מקביל כביכול לשמן. ופתילה זה כוח הדיבור שהוא משלב גם פיזיולוגי וגם רוחני. זה פשוט וזה לא יפסיק, זה התעצם 46 שנה, מגיל 40 עד 86. ולכן אפשר לשאול את הבחור, בחורצ'יק, עשה לי טובה. אין לך טעם, בסדר, תבקש אבל. אתה לא מאמין שזה מתוק? אני אבא ואמא שלך. אני דואג לך בכל עצרה, אני עומד לי מנחה. מה זה אתה לא? מבקש את הדבר הכי מתוק בעולם, ואתה מחפש חמצוצים שהם מסרטנים בסופו של דבר? משום שכולם כימיקלים? שפיזרו עליהם קצת סוכר? עדיד נפש, ידיד נפש אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך. אבא, תמשוך אותי לרצון שלך, אני נמשך לצימרים ולבילויים ולהרפתקאות ולצחוקים ולבדיחות ולדברים שהיצר מושך אותם, תמשוך אותי אל הרצון שלך, ירוץ עבדך כמו אייל, ישתחווה אל מול הדריך שאני אכופף את עצמי, ישתחווה פירושו כיפוף האגו, לכופף את עצמי אל מול הדריך, יערב לידידותיך מנופת סוף וכל טעם, הידידות איתך, מצווה זה מלשון צוותא, המצווה מצוותת, מחברת בין המצווה למצווה, שהידידות איתך תערב לי מינו יותר מנופת סוף, מכל דבר מתוק וכל טעם. הדור נאה זיו העולם, נפשי חולת אהבתך. אני חולה, אין לי אהבת השם, חסר לי את הויטמין הזה. אני רק רוצה בילויים והתרוצצויות, ורק לא אהבתך. אנא, קל נא רפן נא בהרות לנו עם זיווך, תרפא את הנפש החולה שלי. אני לא מרגיש, אין לי ויטמין C, אין לי ויטמין D, אין לי ויטמין B. אין לי את הויטמין הזה ששמו קשר אל היוצר שלי. הנשמה שלי קדושה, ואתה גם נמצא, אתה גם, אבל הגוף חוצץ. יש פה איזה בלטש פלטה של עץ, שמפסיקה את השדה המגנטי, וחוצצת בין המגנט לבין הברזל. מסילת ישרים כותב שהבורא נמשל למגנט, אבן השואב, ותסתכל בהקדמה של המסילת ישרים. והיהודי נקרא, נמשל לברזל, והמצב הנורמטיבי הוא שברזל נמשך למגנט, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. דווקא נפשי, דחריך, ביטמך ימיניך. אבל יש לי פה באמצע איזה בליינות מזעזעת, חומרנות של שקיעה בתרבות הזלילה, בתרבויות שלא מאפשרות לנשמה שלי להתחבר אליך. תרפא אותי בבקשה. זה הבקשה. והערב נע, זה המקום. תעשה לי את זה מתוק, בבקשה, אבא. נע להשגיח, נע לעקוב, שלא נהיה מהצועקים על השעבר, השם יחזק את כולנו, שנצליח בעזרת השם להיפקד, או יותר נכון להתברך בזרע קודש מעצמנו ומצאצאינו, ולרוות נחת נצחית, וזה כמובן עוד סיבה לגאולה בקרוב במידת הרחמים. אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.
שלום וברכה, הנה חלפה לה גם תקופת החגים, ועם ישראל יוצא כרגע אל ימי החורף, אל ימי החולין, אל אותם ימים מיוחדים שהפשטות והיום יום שלהם מיוחדים אף הם. ישנו ביטוי של השפת אמת שכותב אותו במאמר לראש השנה תו רי סמך דלת. הוא כותב: שינוי מעשה בראשית גולל אור מפני חושך, וחושך מפני אור, הכל עדות על הבורא שהוא מנהיג העולם, ובני ישראל משבחים על זה, כי הוא מסייע לעבודת הבורא. כלומר, זה שהזמנים משתנים, והיה קיץ, סתיו, חורף, אור, חושך, פתאום השקיעה מוקדמת יותר, כל הדברים הללו, כל השינויים הללו, מביאים את המאמין להוסיף על רגשות של הכרת טובה כלפי הבורא. דווקא מתוך שגרה אנחנו רואים של...